נלמד בסייעתא דשמיא פרי האורץ, פרשת כי תצא, מאמר ב'. המאמר הזה הוא מספר פרי עץ, ובעצם הוא חוזר ומבאר יותר לעומק את מה שלמדנו במאמר על כי תצא, המאמר הראשון, על הכוח של בעל תשובה מול הכוח של צדיק, ומהי בעצם עבודת התשובה, ומהי שונה מצדיק, מה שראינו שם, בוא נראה את זה פה, נלמד את זה פה במהלך, כמו שהוא כותב. כי תצא, פרש רש"י זכרו לברכה לברוכו, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שהרי נאמר, ושוביסו שוויוי. ושבי יש רק במלחמת הרשות, כי הרי במלחמת חובה זה שונה, ואילו במלחמת חויבו, שאם שיבו עממים במלחמה על ארץ ישראל, שיבה עממים נאמר לא יסחה יקול נשומו, אז אין אפשרות לקחת שבי, חייב להיות שמדובר פה במלחמת הרשות, אין שום. עכשיו, להבין את הסוגיה הזאת, להבין את הדבר הזה. ההסבר של כיסייצי, שכיסייצי למלחמה לא יבחו מדובר פה יצר הרע, כבר כתוב הרבה בספרים. אז מה המשמעות שכשאדם יוצא למלחמת היצר, שיש מצב שהוא במלחמת הרשות, ואז הוא יכול באמת לקחת שבי, ולעומת זאת יש מצב שהוא במלחמת מצווה על ארץ ישראל, וכשהוא במלחמת מצווה על ארץ ישראל, שם זה לא יסחה יקול נשומו. מה העומק הדבר שיכול ללמד אותנו למצוות התשובה שאנחנו מקיימים, כשאיך נעשה את המלחמה שלנו עם היצר? בא הרב רב מנדלה להסביר את זה, הוא אומר, הנה יאמרו רבי ישנו, זיכרונם לברוכה, אומר רב חייה ברא, באומר רב יוחנן גמרא, בברכות למדל אדמת בייס. כל הנביאים כולם לא נסנבו אלא לבעלי תשובו. כל הנבואות שיש, על כל הדברים הטובים, הנחמות שהולכות להיות, הכל זה אנשים שעמדו בניסיון, היה להם ניסיונות, עמדו בניסיון, חטאו וחזרו בתשובה. אבל לצדיקים גמורים, שמעולם לא חטאו, הם צדיקים גמורים, אין לא ירועסו, לא יקימזו, לא שכו יעשה למחק, לא יעשה. השכר שלהם הוא משהו אחר לגמרי, יותר ממה שכתוב בנביאים, עין של נביא לא ראתה את הדבר הזה. זאת אומרת, זה כל כך גבוה, כל כך גדול, וזה רבי יוחנן לשיטתי, כן? שסובר שהמעלה של צדיק גדולה יותר מהמעלה של בעל תשובה. ופליגו דרבבו, ממשיכה הגמרה, הוא חולק על רבבו, דאמר רבבו, במוקם שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, שהמדרגה של בעלי תשובה גדולה יותר מהמעלה של צדיקים גמורים. אז אם אתה אומר שעין לא ראתה זה צדיקים גמורים, צריך להיות שבעלי תשובה זה יותר, ומה שרבי יוחנן אומר, שזה צדיקים יותר מבעלי תשובה. ממשיכה שם הגמרה ואומרת, דרשה של רבי יהושע בן לוי, שדרש, עין לא ראתה, כן, מה זה מה שמוכן לצדיקים שהוא עין לא ראתה? זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. בסדר? היין הזה שמשומר בתוך הענבים שלו מששת ימי בראשית, זה השכר של הצדיקים לאוסד לווי. אומר הרב רב מנדלה, הוא פירש הרשבם על יין שהיא לשון שמחה שלא יהיה בה שום תערובת עיצבון. שהרי כל עצב אך למויסור מחמת בריאת העולמות. אבל היין הזה, שהוא נקי לגמרי, הוא בשמחה גדולה. עכשיו, מה הכוונה כאן פירש הרשב"ם? יכול להיות שהוא מתכוון, אפשר למצוא ברשב"ם שיין זה לשון שמחה, לא פה, אבל ראיתי שיש מתקנים שהכוונה פירש הרשב"י, שיין של לשון שמחה, כי בזוהר הקדוש יש פעמיים, שכתוב גם בתרומה קוף ממזיין, שהיין המשומר זה הוא יין דמנטרה דאיהו חדבו מכל חדבון. בסדר? זה השמחה מכל השמחות, אז כתוב ברשב"י הקדוש, כן, הזוהר הקדוש זה כתוב, יש עוד מקום בפרשס אמר דף קוף עמד א', שיין המשומר יין דמנטרה דהוא חדבה דליבה רוזה דאלמה דאוסה, שהוא הסוד של העולם הבא. אני חושב אולי שהוא מתכוון פה לפירש הרשב"ו, כי הרשב"ו בפירוש על הגודויס, שם בברוכס דף למד ד' מד' כותב את הדבר הזה, שיין זה לשון שמחה, שאין תערובת עיצבון, ומבאר את העניין הזה, כי יש בעולם הזה כמה קלקולים וכמה עצבונות, ומה שהוא כותב פה כתוב שם ברשב"ו, וכבר מצאנו כמה מקומות, נכון? גם בסוגיה בבא בסרה ועוד ש... בדברי התחלף רשב"ם ורשב"ו, כנראה בכתב רש"י זה קרוב, קל לבלבל את האלף ואת המם, אז יכול להיות שזה פה, זה פירש הרשב"ו, זה הכוונה, אולי. אבל אומר, יין זה לשון שמחה, שאין בה תערובת עיצבון, כל עצב אך למויסו, מחמת בריאת העולמות. בסדר, אז יש פה יין המשומר בענביו. יין המשומר בענביו. מה זה משומר? מה משומר ביין הזה? פשטה זה לשון שמירה. כך גם בתרגומים, בזוהר כמה מקומות, משמע שזה לשון שמירה. השלוח הקודש כותב שזה יין המשומר מלשון יין מסונן. עכשיו שימו לב, היין המסונן הזה, המשומר הזה, הוא בענביו, הוא בתוך הענבים שלו עדיין. בדרך כלל יש תהליך של ייצור יין. כך מסביר השלו הקודש שם במצו השירו. הוא אומר, בדרך כלל, לוקחים את היין, נכון? פוצעים את הענבים, מוציאים את היין, הם עוברים תהליך של תסיסה, של קלקול. ומתוך הקלקול יוצא בסופו של דבר יין טוב הרבה יותר מהתירוש, מהמיץ ענבים הפשוט שהיה לפני כן, עוד לפני התהליך של הקלקול והתסיסה שהוביל אל התיקון. זה הרי מרמז על הסוד של בעל תשובה. נכון? יש הרי בפרשה של תשובה ישראל על השם אלוקיך, אז הוא אומר יפרח, כן, זה ישובו יושבי וצילו, יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו כעין לבנון. מה זה יחיו דגן ויפרחו חגפן? אז שמעתי בשם המנחסי צחוק, רב יצחוק וייס, כן, רב יצחוק יעקב וייס, מהרב של העיד החרדיס בירושלים, שאמר פעם שיש שני דברים שמברכים עליהם אחרי הקלקול שלהם, אחרי שהם משתנים, ברכה יותר חשובה מהברכה של מקודם. נכון? כל פרי, כל ירק, כל דבר שהוא, כשהוא יורד, הוא יורד בברכתו. אבל לעומת זאת, הגפן עולה בברכתו, ענבים, זה בורא פרי העץ, אחרי שהם עוברים תהליך של כן, פציעה ועוד פעם עם תסיסה, אז הם מקבלים ברכה חשובה יותר, בורא פרי הגפן. אותו דבר גם חיטה. דגן, יש לו גם את התכונה הזאת, הוא עובר את תהליך של פציעה, שחיקה, תחינה, תוכנים אותו, ואז מברכים עליו, המוציא לחם מן הארץ. הוא אומר, הבעל תשובה, ישובו יושבי וצילו, כן, אלה שחוזרים בתשובה, אסור, לכאורה היה פה קלקול, אז יש פה ירידה, יחיו דגן ויפרחו חגפן, הם כמו דגן וכמו גפן, שההפך, הקלקול הזה גרם שהם נהיים מתוקנים יותר בהמשך, בסדר? זה יחיו דגן ויפרחו חגפן, מדובר על תשובה מאהבה, שאז דונות נעשים להם כזכויות, אז זה מדרגה גדולה יותר אחרי. עכשיו, בדרך כלל גפן הרי עובד בצורה כזאת, שעל ידי זה שהוא מתקלקל, אז מגיע המדרגה של גפן. אבל כשהוא בענבים, אין לו את הקלקול. פה יש משהו של יין המשומר, אין בו שמרים, הוא נקי לגמרי, הוא שמור בענביו, כשהוא עדיין בתוך הענבים שלו. הדבר הזה הוא חידוש עצום, זה עין לא ראתה, זה רק בששת ימי בראשית נמצא. האור הזה של יין המשומר בענביו הוא אור שנגנז, הוא לא נמצא כיום בעולם. הוא יתגלה, כן, לעתיד לבוא, יתגלה בעולם הבא, בבחינה של יין שמרמז על הבינה, כן, שם יש את היין המשמח, כן, השמחה הגדולה שמשהו מדגיש פה שיש ביין הזה, נשון שמחה, יין המשמח דייקה, שיין משמח דייקה נמצא בבחינה הזאת באימה, שם יש, רמי מנול חייריקי מציין את זה שם בפירוש שלו על הגמרא, שם יש את הגילוי של סודות התורה בשלמות, כמו שהצלח כותב, הגאון מבין למסביר ככה, בנפש החיים, יין המשומר בענביו, התגלו הסודות של התורה, שהיום הם מחוסים בתוך הענבים, אז הם התגלו היין הזה שעין לא ראתה אלוקים זולתך, יין המשומר בענביו. טוב, בואו נראה איך שהרב מנדל מסביר את הדברים, וכמה וכמה דברים שנמצאים בתוך הרמזים של יין המשומר בענביו יתבארו בסוד הזה של מה שיתגלה על ידי התשובה. ובכדי להבין העניין יותר דק ואמיתי, בואו ננסה להבין את העניין הזה לעומק. נקדים הבנת המאמר הנזכר לאל, אומר שנזכרו כאן הדברים שמעלת בעלי תשובה, אומר רבי אבאו, יותר גדולה מן הצדיקים. אומר, איך זה יכול להיות? והכתוב מכריז, זאת אומרת, הפסוק אומר, אשר ברא אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, וכמו שהמדרש אומר, בשביל שיהיה ישר כמוהו ידבק במידותיו. זה התפקיד של האדם בעולם. להיות כמו הקדוש ברוך הוא, זחצו שטלן, כן? להעמיד את עצמו, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, להידבק בקדושה על ידי שהוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מאור רחום הפתר רחום, מאור חנון הפתר חנון, מאור ערך אפיים, הפתר ערך אפיים, להיות כמו הקדוש ברוך הוא בכל מעשינו וכל דרכינו, בשביל זה נוצרנו. האיש הזה שקלקל, הוא נמצא, שבעלי תשובה, הוא נגד כוונת הבריאה, הוא הלך נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. איך אתה אומר שבעלי תשובה, שנכון, בסוף ברוך השם הוא חזר בתשובה, אבל איך הוא יכול להיות יותר מן הצדיקים? כשהוא הלך נגד כוונת הקדוש ברוך הוא בבריאה. אבל העניין, הוא אומר להבין באמת, מה העומק של הדברים אי אפשר להתאים. הוא אומר, אין אפשרות להסביר את זה, להתאים את זה, לתת לאנשים לטעום את זה, כי זה נוגע לסוד של הדבקות, וזה בעצם הסוד של העין לא ראתה, והוא יבוא עכשיו להסביר קצת מה זאת דבקות, וכמה אנחנו לא יכולים להבין מה זה, כמה הדבר הזה הוא בעין לא ראתה, ואז הוא יחזור לבאר שזה העניין של הבעל תשובה. אומר, אלא אם כן, לטועמי החיים זכו, אומר, אלה שטועמי, מי שטעם בעצמו, יודע מה הדבר הזה וכמה הוא אמיתי, ובלב ובלב ידברו. מי שכבר טעם את זה בעצמו, יש לו אפשרות לדבר על העניין הזה בשיח של לבבות. לב מדבר ללב, בלב ולב ידברו, כאן אפשר לדבר על משהו, על התחושה של הדבקות. אבל להוציאו מן השפה ולחוץ, אומר, לדבר על זה, להוציא את זה כדי שזה יהיה קיים בעולם כמילים, אי אפשר להסביר העניין. אין דרך להסביר מה זאת דבקות, וכל הדברים יגעים. כל הדיבורים שתדבר, הכל יהיה דברים מעייפים של תתעייף, אבל להסביר מה זאת דבקות לא תוכל. והשומע, כמה שאתה תתעייף מלספר, השומע במקומו עומד, הוא נשאר עומד במקום, לא זז, לא, אין, הוא לא קולט על מה מדברים, ובלבבו לא יבין את זאת. הוא אומר, הלב שלו לא יבין, כי דברים שבלב הן, וכל מה שהפה יכול לדבר, רש מילים נאמר. זאת אומרת, כל מה שהפה יכול להסביר, הוא רק מדבר דיבורים, תחילת מילים, פה ושם, הוא לא מצליח להסביר. הוא אומר, דבקות זאת תחושה, זאת חוויה, שאין מילים בעולם שיכולים להסביר אותה, והוא להבין עניין הדבקות, הגמור והאמיתי, בנפש האדם אליו יתברך. הדבקות האמיתית של קיימת באמת בנפש של האדם ולקדוש ברוך הוא, וחוזק הקשר של קיימה, כמה החזק, הקשר החזק הזה, קשר של קיימה, שאינו ניתק לעולם, שהקשר הזה שממשיך את נפש האדם אליו יתברך, הוא לוקח את האדם, מושך אותו, מושכני אחריך נרוצו, מושך את האדם אליו יתברך, וחושף אוכלות הנפש, הגעגוע הנוראי שקיים כשהאדם מרגיש את המשיכה של הקדוש ברוך הוא, את הרצון הנפלא למושכני אחריך נרוצו, לישוקני מנשיקו הספיו, כי טויבים דוידךו מיוין, המישורים העיווכו, האור העצום הזה, הכוסף, הכיסופים, הקלות הנפש, הנפש נגמרת כשהיא מתגעגעת על הדבר הזה. מגרר גורר, זה כל כך גורר את האדם שהוא יוצא ממקומו, יוצא מדעתו, יוצא מכל מה שהוא, ונמשך אל הדבקות העליונה הזאת, וכל מוסרותיו ינתקו, כל מה שאוסר אותו היום, קושר אותו היום, כל האזיקים שיש לו היום, כל הדברים שקושרים אותו באיזשהו אופן לעולם, הכל פשוט מתנתק בהימשכה אחריו לרוץ. כשהוא גילוי כלשהו של דבקות, גורם לבן אדם לאבד הכל, לשכוח מהכל, זה פשוט לא קיים. רק הדבקות האמיתית קיימת, על מה רצתה נפשו, מאיפה, מה רוצה הנפש, ומה הן הכישורים לבתי הנפש, מה הם הקשרים שקושרים ויבא חבל לה, למושכה, מהו החבל שבא אל הנפש ומושך אותה קדימה אל הדבר הזה. אומר, אי אפשר להסביר, אין דרך להסביר את הדבר הזה. אגב, נראה לי שבפרשת אחרי, בממש פרי הארץ, גם פגשנו את הסוגיה הזאת, איך שהוא מסביר אותה, כן, שם בקדושים, שם היה לנו את העניין הזה לגבי מיטת בני אהרון, הוא אומר, והעניין ידוע, שכל התורה והמצוות הם רק עצות בנפשו על הדבקות. הוא אומר בזוהר הקדוש, ביתרו בבית עמוד ב', זה נקראים עיתין תרייג, תרייג עצות, שהם המצוות עשין ולא תעשה, כן, תרייג, רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, שהם אהבה ויראה כידוע, כמו שכתוב בזוהר, והרמב"ן מביא את זה בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות על זכור ושמור, שהמצוות עשה הם אהבה, ומצוות לא תעשה הם יראה, שאדם נמנע מלעשות דברים מפני כבוד השם. אומר, אבל כל אלה הם עצות כדי להגיע אל הדבקות, אבל הדבקות לא פורש מהו לו. אבל מה זאת דבקות? זה לא כתוב, זה לא יתפרש. ברם, זכור אותו על כל פנים, זה קיים אצלנו איכשהו בזיכרון, בידיעה, כי המצווה אינו רק עיצה והכנה דרבה הוא לבוא אל הקודש. כל המצוות הן בעצם עיצות, הכנות דרבה לבוא אל הקודש. בספרי חסידות זה מלא היסוד הזה. מעניין שגם רב חצק לוינשטיין באיגרות, במכתבים שלו, באור יחזקאל, נראה לי מכתב תזיין, גם כותב את זה של כל המצוות וכל לימוד התורה, הם הכנה כדי להגיע אל הדבקות, בסדר? עוד פעם, היסוד הזה ידוע ויסוד הדברים מבואר בזוהר הקדוש. הדבקות זה אמרנו בקיטיסה הוא כותב, שכלול הדמילסה, שכל התורה והמצוות אינם מועילים לאדם אם הם בלי דבקות. בסדר? והדבקות, אהבה ויראה, מביאים את האדם אל הדבקות. הם הכנפיים, בסדר? גדפין. הם הכנפיים שמרוממים את האדם, מביאים אותו אל הדבקות. אבל בסופו של דבר יש את הדבקות עצמה. עכשיו, את הדבקות עצמה, אומר, אין לנו דרך להסביר. אומר, מי שחווה את זה, חווה את זה, אבל מי שלא, לא, הוא יחזור עוד מעט לדבר עוד קצת על העניין הזה של דבקות. אומר, רק מה, יש עכשיו דרכים שמגיעים אל הדבקות. אמרנו, תרייג, דרכים, תרייג, עיצות. דרך ימין, יש לנו שהם רמח, מצוות עשה, אותיות רחם, כן, רמח ריש ממחת, שהוא זכרי עם וו ה', כן, הזכרנו את זה כבר בשיעור בכיתצה מאמר א', שזכרי עם וו ה' גימטריה רמח, נכון? ושהם המידות, כידוע, שהם וו קצוות, נכון? הן מרמזות על יוד קי וו כמתחלק, יוד קי עם שמי בגימטריה שין סמכי, וו קי עם זכרי, גימטריה רמח, שזה כנגד רמח מצוות עשה, כי רמח מצוות עשה נמצא במקום של המידות, כידוע שהם וו קצוות והשביעי שבת, זה וו והי, וו מרמז על זה רמפין, היי מרמז על הנוק, שהיא שביעי, היא שבת, היא המלכות, וו מרמז על וו קצוות, ולכן זה ונוק, וו והי, זה מצוות עשה, שם בקומה הזאת של הווק, והזין תחתוינויס, שם נמצא העבודה של האדם במצוות עשה. שזה פעולות שהאדם עושה, פעולות שהאדם עושה זה הרגש שהוא פועל, המידות, המעשים. המצוות לא תעשה נמצאים במקום של ההימנעות, כן? שהאדם לא עושה. הדבר הזה, ואם השמאל תפרוצי, זה דרך ימין ודרך שמאל, ואם השמאל תפרוצי, להתחזק בשורשי המידות, שהוא שמי עם יוד קי עולה שין סמך ה, נכון? שמי עם יוד והי ביחד, זה גימטריה שין סמך ה, שמי זה 350 או 15, שהיא למעלה מן המידות ושורשם, ושם אחוזים ששם מצוות לא תעשה, שהם כנגד אגר, הדברים מפורשים וכתובים בהרחבה, בדברי הרב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל באמת ששם לא תעשה, הם בדרגה גבוהה יותר מהמצוות עשה, הזכרנו כבר את העניין הזה, הזכרנו גם שיש את הברכה היחידה שמברכים על מצוות לא תעשה, שזו הברכה של סידור קידושין. בסדר, טוב, נראה לי שהוזכר כבר כמה פעמים פה. אז יש לנו ודרגת לא תעשה היא גבוהה ממצוות עשה, כן, כשאדם עומד בדרגה הזאת. אבל שתיהם, גם המצוות עשה, גם המצוות לא תעשה, הם בעצם גר וזאת, כן, גר ג' ראשונות וזין תחתונות, הם כולם מעלים את הבן אדם כדי להגיע אל הדבקות. איך עושים את זה? על ידי קיום התורה והמצוות, כי פשוטו במצוות עשה ומצוות לא תעשה, וזהו סור מהירה, ועשה טוב, לא להימנע מעשיית עבירות, לעשות מצוות, שבתחילה צריך לסור מרע, ולהתחזק בקשר של קיימה בשורשי המידות. אם אתה רוצה לעמוד במידות, אתה צריך להתחבר לשורשי המידות. אז אדם שולט על עצמו, כן, מקשר את עצמו לשם יתברך, על ידי מצוות לא תעשה, ואחר שיהיה ליבו בטוח בקיומו, אחר כך ועשה טוב, יעסוק במידות, ויעוררם אליו יתברך על ידי מעשה המצוות. הדבר הראשון זה ניש זינדינג, לא לחטוא. כשאדם אחרי שהוא מתגבר ולא חוטא, אז הוא ממשיך לעבודה של עשה טוב לעשות את המצוות. מציינים כבר שיש מקומות שהרב רב מנדלה מבאר את העבודה בסדר אחר קצת, ולא ניכנס לזה כרגע, ויש מקום לבאר את הדברים, לא כעת. אבל בכל מקרה, זה העבודה. עכשיו, איך האדם עושה בפועל את המצוות האלה? זה מצוות שמעלות אותו למעלה, בעירה ואהבה. אומר, יש מצוות שהוא עושה את העבודה שמתדמה למלאכים. בסדר? בשתיים יעופה וקרא זה על זה ואמר קדוש. זה הרי המלאכים יש להם את העפיפה, כן? הם עפים ועולים. וקרא זה על זה ואמר קדוש. וברוח פיו כל צבעם יש להם את על ידי מצוות של דיבור, אמירה, שאדם מדבר, הוא מעלה את הדברים, בשתיים יעופף, הרוח מרוממת אותו, ברוח פיו כל צבעם. וכן מעשה המצוות הרבה, כמו ציצית ודומיהם, כן, שאדם מדמה את עצמו למלאכים על ידי הציצית. הגמרא בשבת, חפה עמוד ב', אומרת רבי יהודה בר אילאי, שהיה מתעטף בערב שבת בתליתו, ונדמה כמלאכי השרת, אז יש כוח של הוא מדמה למלאכים. עכשיו, יש בכיסא, ויש בשרפרף, בסדר? בבחינה של עולם הבריאה, שמכונה כיסא, כיסא הקובויד, ויש בשכינה עצמה, שהוא דבק על ידי המצוות שלו, עד האצילות. וכולו הסנאו בי בכולם, ובכל אחד מהם, וכמו תמיד, בכל סדר העולמות, יש כל מצווה כוללת בתוכה ארבע עולמות מצד עצמם, כל מצווה לבדה, והם נמצאים בכל המצוות, וכל המצוות נמצאים בהם, כל נמצא בכל העולמות, וזה התכונה של האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שהוא מכל העולמות, ולכן כל פעולה שלו פועלת בכל העולמות, וכל אחד יש את כל העולמות הפרטיים שלו גם כן. אומר שהרי התורה מתחילת ומסביר למה באמת יש לאדם את הכוח הזה על ידי המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לו לתקן את כל העולמות ולחבר אותם, שהרי התורה מתחילת עם איזה מילה? בראשית. בראשית, מה זה בראשית? בראשית מרמז שהוא הדיבור. כמו שכתוב, ראשית דיבר השם בהושע, ראשית דיבר. ראשית זה דיבור. האמת היא שנכון, הגמרא אומרת, הוא יציין את זה עוד מעט, שבראשית נאמר מיימרו, זה גם מאמר ומרומז על דיבור, והרי בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם, אז יש דבר השם, כן, וכמבואר בשער ייחוד ואמונה בתחילת בהתחלה, כן, בדבר השם בשם הבעל שם צבא הקודש, בדבר השם שמיים נעשו, הדיבור של הקדוש ברוך הוא מקיים, מהווה את כל העולם, וכל העולמות נשתלשלו מהדבר השם הזה שיצא בבראשית. נמצא כשהדיבור יצא מפי הגבורה בעשרת הדיברות, וכל המצוות ששם חזר בעצם הדיבור והתגלה בעולם, והתאי אצלו המון, אותה תורה שהייתה המון שעשועים של הקדוש ברוך הוא 2000 שנה לפני בריאת העולם, ואיתה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא שאיתה הוא ברא את העולם, היא אותה דיבור של הקדוש ברוך הוא שבו הוא ברא את העולם, הוא גילה את הדיבור הזה בעולם. בבראשית ברא האלוקים, ובנתינת התורה בעשרת הדברים, הדיברות. מקודם בריאת העולם, מאז היא הייתה המון, ונשתלשלו עד עולם השפל הזה, והגיע לעולם הזה, שנהיה נר מצווה. כמו שלמדנו במאמר הראשון בפרשת כי תצא, נר מצווה, חפצים גשמיים, שעליהם מתגלה האור תורה, מתגלה הקדושה הגדולה. הרי, אומר, אז הדיבור הזה הוא בעצם מתחיל מהשורש של כל השורשים, שהדיבור עבר דרך כל העולמות, ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו הגיע, כל מקום שהדיבור של הקדוש ברוך הוא הגיע, נברא העולם, דבר דבור על אופניו. שימו לב לרמזים היפים שהוא אומר פה, כן? דבר דבור, כל דבר מסודר על מקומו. רב מוישה תמיד היה חוזר על זה, רב מוישה שפירה, שדיבור, דבר, נקרא כל דבר בעולם, נקרא דבר, כי הוא מגיע מדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כן, אז כאן הוא גם מרמז את זה. כל מקום של דבר המלך הגיע, בשתלשלות העולמות, אם זה רוחני מאוד, ועד הדברים הגשמיים לגמרי, דבר דבור על אופניו, כל דבר במקומו על צורתו מדיבורו של הקדוש ברוך הוא. וזהו, עכשיו, היות והדיבור הזה הוא בעצם התורה, זהו באירייסה בורו קודשו בריחו אלמש, כתוב בזויר, בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בדיבורו על דרך הפשט, אומר כפשוטו, כן? הדיבור של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והדיבור של הקדוש ברוך הוא זה תורה. הלבד הוא מוסיף עומק העניין, כי העשרה מאמרות הן יהוד הדיברות כידוע, כן? זה נמצא בזויר בישרי צדיגים על מוד בייס, ומי שרוצה באמת לראות את הסוגיה הזאת זה בזויר ואיקרו יהוד א' ומוד בייס, פירוט ארוך מאוד איך שכל מאמר שאמר הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, איך הוא בא לידי ביטוי בעשרת הדיברות. האמת היא שיש בדברי הגאון מווילנה על זה שזה כמו צורה של האות א', שיש י' למעלה עשרת העשרה מאמרות שנברא העולם, י' למטה עשרת הדיברות שהם הגילוי בעולם, ויש את הו' באמצע, זה משה רבינו שמחבר אותם, ופה העבודה של האדם לגלות מתוך העשרה מאמרות את עשרת הדיברות, ויש סוגיה שלמה בזה, הוא אומר, זה עומק העניין, שבאמת העשרה מאמרות הן י' הדיברות, ובראשית נאמר מיימרו, כמבואר בראש השון הלמד בייס, עומד א', ובתיקוני זויר, תיקני י' בייס ועוד, כאן נזכר לאל, נמצא. עכשיו, מה קורה ממילא? אם אנחנו מבינים שכל התורה ותורה ומצוות הם בעצם האור, שהוא האור הפנימי של העולם, הוא באמת הדיבור של הקדוש ברוך הוא שמדבר את כל הדברים, יוצר אותם דבר דבור על אופניו, נמצא, אומר רב מנדלה, כשהאדם מעורר במצוותיו אותו הדיבור, כשהאדם מגיע, תופס את החפץ הגשמי הזה שהוא בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה מחוסה, לא רואים את זה היום. והוא לוקח את עצמו ועושה את הדיבור שלו, את המצווה שלו, הוא מעורר בתוך החפץ הזה את דבר השם שמקיה אותו, בדבר השם שמיים נעשו, שנמצא כאן בדבר הזה. במוצו מנסמינוי וחויזר ונייר, כמו שראינו במאמר הראשון. ואז מעורר כל העולמות שנבראו על ידה. כי הרי כשאדם מדבר, לאן הוא חוזר? מי אמר יחד לקטנוס? כן, למעלה, 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 כן, מעורר כל העולמות שנבראו על ידה, שהרי מתעסק הוא בשורש בריאתם, הוא ממשמש בו, הוא מתעסק בזה, וכשאתה נוגע פה זה זז גם שם, מתנועים כל הענפים כולם על ידי השורש. כי כל יהודי שעושה כל מצווה, הוא נוגע בשורש של כל המציאות. כל מצווה שהיא זה עץ אחד ענק, אם אתה מנסה תולש עליה מהעץ, ומסתכל עליו בפני עצמו, אתה תראה, יש פה עלה, יש פה ורידים, יש פה צורות, הוא נראה כזה, הוא נראה ככה. זה מנותק, אתה לא רואה אותו. אתה צריך לגעת בעלה כשהוא מחובר לעץ. ואז נגיעה קלה בעלה הכי צדדי של העץ. נגעת בעץ עצמו, נגעת בשורש של כל השורשים. וכשיהודי עושה מצווה, מתוך חיבור לדבר השם, מתוך הכנעה, ביטול, ידיעה שאני לא יודע מה אני עושה, זה לא תלשתי את העלה מהעץ ואני עושה עם ההבנה שלי, עם הידיעה שלי, עם הלב שלי, אלא בא בהכנעה גדולה לפני השם יתברך, צריך לקרוא קריאת שמע, כי זה מה שהשם יתברך אמר, צריך להניח תפילין, צריך ללמוד תורה, צריך להתלבא, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, והוא עושה את הדבר הזה, הוא תופס באילן הדחיה, הוא תופס בעץ החיים, ואכל וחי לעולם, הוא תופס בשורש של כל השורשים, שהוא דבר השם, כי הוא מגלה את דבר השם על החפץ הזה, והוא בשורש בריאתם מתעסק, ממשמש בו, מתנועים כל הענפים כולם על ידי השורש. וכשהאדם נכלל עמהם, ביותו מתדמה למלאך. בסדר, אמרנו שהאדם שלובש ציצית, אז הוא דומה למלאכי השרת. כן, אדם שמדבר דיבורים של קדושה, זה מה שאנחנו עושים. כן, נקדישך ונעריצך, כנועם, שיח, סוד, שרפי גודש, כתר, יתנו לך, יחד, נכון? מלאכים המוני מעלה, עם המחה ישראל קבוצי מטה. אנחנו מתחברים בדיבור ועפים יחד עם המלאכים, כי זה מה שאנחנו עושים. כשאדם נכלל עמהם, ביותו מתדמה למלאך, כן, הנשמה שלו גם עולה, והזכרנו את זה כל כמה פעמים, כמו בכוונות שמדבר ברכה, ונכלל עמהם להודות את שמו. זה מה שאנחנו עושים בקדושה, מודים את שמו של הקדוש ברוך הוא, כשמדמים את עצמנו למלאכים, ואחר כך, בתוך כדי התהליך, הוא עולה מיצירה של שם המלאכים, אל הבריאה להיות, מכוון עצמו להיות כיסא ושרפרף, אליו יתברך בעולם הכיסא, להתקלל עמהם, ואז הוא מתקלל בעולם הבריאה, להיות איתם, להיות כיסא לקדוש ברוך הוא, להיות אני, כן, כמו המרנאים כותב, כיסא בפרשת לך לכו, דיברנו על זה בסוגיות של ציצית, האדם הוא כיסא, כבוד לשם יתברך, אומרים את זה בפיוט של עת שערי רצון להיפתח, שנהוג לומר בעדות המזרח, לפני תקיעת שופר, או לפני נעילה, תלוי לפי המנהגים, ומסרנו על זה שיעור שלם, ובשיעור ההוא, כן, נכין בני היום, אומר אברהם ליצחק, נכין בני היום לפניו כיסא, אז יאמיר זבח והזובח, עוקד והנעקד והמזבח, נכין בני היום לפניו כיסא, כל יהודי, לא רק אברהם ויצחק, כשהוא מגיע והוא נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, נותן את העיניים, את הפה, את הלב, תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה, הוא נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, במשהו הכי קטן שהוא עושה, תנועת יד, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא נהיה כיסא הכבוד. יבוא אותו אחד ויגיד, כן, מי אתה? מה אתה חושב שאתה להמליך את הקדוש ברוך הוא? דווקא אני, בגלל שאני כל כך נמוך, בגלל שאני כל כך טיפש, בגלל שאני כל כך גאוותן, דווקא אני אפילו כזה, אפילו כמוני, גם הוא נותן את העיניים שלו פעם אחת תנועה הצידה, פעם אחת תייד להנחת תפילין, פעם אחת לברך לפני, לעצור שנייה את האוכל שלי, כן, תדע מה זה בשבילי, לעצור לאכול, ואני עוצר את האוכל, ומברך לקדוש ברוך הוא ורק אז אוכל, נוטל ידיים, אתה יודע מה זה? זה מלך על כל הארץ, וזה אני ממליך את הקדוש ברוך הוא כפשוטו על כל המציאות. כן, דווקא אני עושה את המלוך על כל העולם כולו בכבודיך. הדבר הזה, כשהאדם נכלל במקום הזה, כי אני כלום, כי אני פשוט, כי אני לא יודע שום דבר, כי אני באמת לא מסוגל לכלום, אבל אני מדבק את עצמי. מעורר כל העולמות, מתעסק בשורש בריאתם וממשמש בו, מתנועים הענפים כולם על ידי השורש, מכליל את עצמו, עולה עם המלאכים בכוח הדיבור, בברכה, עושה את המעשה ונהיה כמו המלאכים במעשים, עם ציצית או כל מצווה אחרת שיהודי עושה, יהודי או יהודיה, ולהיות כיסא ושרפרף אליו יתברך בעולם הכיסא, היהודי הזה, בעולם הגשמי הזה, לא רק בעולם הבריאה, נהיה כיסא הכבוד, כיסא שעליו שורק כבודו של הקדוש ברוך הוא, יש לקדוש ברוך הוא בית בעולם, יש יהודי שנהיה מרכבה לשכינה, לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, עכשיו היא מוצאת. כי יש פה יהודי שנתן את עצמו לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, לקיים מצווה, להימנע מאיזשהו עוול, מאיזשהו חטא, להימנע מדבר כזה. והוא מתקלל עם המלאכים בעולם הכיסא, להיות כיסא לשכינה הקדושה בעולם. ואחר כך הוא עולה דרגה עוד יותר גבוהה, שזה הדרגה כבר של האצילות, מוסר נפשו בשכינה. הוא מבטל את עצמו לגמרי, מה לי ולחיים, ראינו כבר את הלשונות האלה פה בפרי אורץ, מוסר נפשו בשכינה, נותן מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, איפה שהוא רוצה, אני בשבילו, מה שירצה שיתבטל, שיתבטל, אני פה בשבילו, מוסר נפשו בשכינה, מטפס ועולה הוא דרך העולמות, ואם העולמות כולם, כי אני מגיע מהמקום הכי נמוך, ואני החיבור, בגלל שאני כל כך נמוך, לכן אני החיבור, ואם העולמות כולם, מעלה מעלה על ידי המצוות, הוא לא מפרט פה עד כמה מעלה, אבל זה מעלה מעלה. אומר, ואז, תוך כדי התהליך הזה, אדם עובר בדרך הספירות, שהם התעוררות המידות המקים בו, כן? הוא עובר דרך תענוג, ודרך התבטלות, ודרך ניצוח, הוא רוצה, מתגבר את האש, ואז התפארות, ואז הוא מרגיש יראה, ואז הוא מרגיש אהבה, ועובר את כל החג התנאי, את כל השבע ספירות שהם עוברים בתוכו. עד שתצא נפשו דרך המעבר דרך ספירות, תצא נפשו בהתפשטות מן המידות שהם אהבה ועירה וכולו, בכדי להתדבק בשורשם, הוא מתדבק אל השורש של הספירות, אל ספירת הבינה, אל התשובה, אל האם הבנים, עצם אל עצם, בלי שום הפסק לבוש, אהבה או שום מידה וטעם כלל וכלל. זה למעלה מטעם ודעת, זה למעלה מהספירות, זה למעלה מהרגשות. רק, כתוב פה חזק, בלי שום טעם כלל, כנראה זה צריך להיות רק חוק, בלי שום טעם כלל. הוא מתחבר אל החוק, כמו שראינו בפרשת תצא, וזוכר וכמה פעמים בספר פרי אורץ, את העניין של חוק בלי שום טעם, האדם רק עם הקדוש ברוך הוא. בלי שום, זה דבר שאין אפשרות להסביר אותו, אבל כשאדם נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא חווה את כל הרגשות האלה, הם מקים בו עד, והוא צריך לעבור את המעברים האלה, עד שתצא נפשו בהתפשטות מן המידות, נדבק אל השורש. שם זה למעלה מאהבה, למעלה מהירה, למעלה מהכל, חוק בלי שום טעם כלל, מחמת קשר, הדבקות, החלק אל הכלל כולו, כי אני, וכל אחד מאיתנו, חלק אלוקה ממעל, כמו שלימדו אותנו רבותינו, כן? הוא חלק אלוקה ממעל, והחלק הזה מתגעגע אל השורש, הוא מתגעגע להתקלל, להיות חלק מהשורש שממנו הוא בא. ושם זה כבר לא צריך הסברים, הנמשך מאליו, זה מעצמו, הנפש נמשכת להיות חלק מהאלוקות שממנו באנו, בלי שום טעם, מן דנפח מדילי נפח, ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמת חיים מתגעגעת אל הקשר של ההתקללות, ההתייחדות הזאת, מתחבט אל שורשו, מעצמו הוא רץ, חוזר אל השורש, כמו ענף שככה מהעץ, הוא בהתחלה פוחד לראות את השורש של עצמו, הוא פוחד לראות את הגזע, הוא לא יודע אם זה מתאים לו או לא, אבל אז הוא נותן לעצמו לזרום, ואז מעצמו הוא חוזר אל השורש, הוא חוזר אל הגזע, ופה זה יותר מזה, כי הוא מתקלל, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, זרוק חוטרה לאווירה, לקח מקל, זרוק אותו באוויר, העיקור הקוה, הוא חוזר אל השורש שלו מאיפה שהוא בא, והכל שב אל המקום אשר לוקח משם, וזוהי אהבה. כן, הוא אומר אהבה שאינה בתלולה לעולם, אהבה שאינה תלויה בדבר, עד עכשיו היא תלויה בדבר, יש פה אהבה, יש פה יראה, יש פה דברים מודעים, וזה טוב וצריך לעשות אותם ואין אפשר בלעדיהם, כן, צריך תרייג מצוות, זה הדרך בה אנחנו תופסים את הנר מצווה ועולים איתו בתורה אור, ועולים הלאה ולמעלה למעלה עד שמגיעים לאהבה, פירוש, דבקות, גמור שאינו תלוי בשום טעם כלל, ואהבה כזאת, שאינה תלויה בדבר, היא לא תלויה בשום טעם, שום דבר, שום סיבה, שאינה בטלה לעולם. זה אהבה של השורש חוזר לעצמו, יש במריניים גם כן לשונות מאוד יפים כשהוא מדבר על העניין הזה, איך שהאהבה של הרעים האהובים, אהבה של אהבת השורש והעיקר, שהיא אהבה שאי אפשר לבטל אותה, היא אהבה שהיא חוזרת מעצמה. כל מיני פעמים, דברים בחיים, אנחנו תופסים את עצמנו כמציאות, ואז אנחנו יכולים לאהוב, לא לאהוב, אבל אנחנו ענפים שמחוברים אל גזע, שהגזע הזה מגיע מהשורש, אנחנו חלק ממשהו. אנחנו מעדיפים, כי אנחנו רגילים ככה, כי זאת המציאות שאנחנו רואים, לראות את עצמנו כנפרדים, לתאווה, יבקש נפרד, כאילו עץ ענף של עץ שעומד בפני עצמו, ותופס את עצמו כמציאות, ואז אנחנו מנסים, ואנחנו כן קשורים לענף השני, וכן יש גזע או אין גזע, ואנחנו לא בטוחים, ורוצים לברר את זה, ואז כן, יש גזע, אנחנו קשורים אליו, אבל יש את השלב שבו אני מבין, אני לא עץ בפני עצמו, אני ענף מעץ מאוד מאוד גדול, מאילן החיים, והאילן הזה הוא כולל את הכל. ואז האדם מרפא, ובהרפאיה הזאת הוא בעצם חוזר אל השורש, הוא נהיה חלק מעץ אחד גדול שהוא כולל הכל. האהבה הזאת של החזרה אל מה שאני באמת, אל מי שאני באמת, במובן הכי עמוק של המילה שאין לנו אפשרות להסביר אותו, זאת הדבקות שאינו תלוי בשום טעם כלל, והיא דבר שאינה בטלה לעולם. ושם, כשאדם חוזר למקום הזה, נכלל הימין ושמאל המשכה יחד. יש פה ימין, יש שמאל, ויש המשכה. בסדר? אפשר לראות את זה בחדר, חסד ודין ורחמים, והדרך שבה דברים נמשכים למטה זה הדרך של הרחמנות. בסדר? זה ההמשכה שנמשך מימין ומשמאל. אבל שם כשעולים כל כך גבוה, שם אין, זה לא, זה ימין ושמאל והמשכה ביחד. יש בקסוינספסים, בפרשס ואיקרו, מביא בשמעתי ממורי, בשם הבעל שם טוב הקדוש, שאיך יכול להיות שיהיה בבית שמאי ובית הלל, אף על פי שנחלוקו אילו עשרים ואילו מתירים, וכן הגמרא ביבוא מדף י' ג', בכל זאת, כן, אומרת הגמרא שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. אומר הבעל שם טוב, שאם אתה מדבר בספירות, כן, במידות, אז נכון, אילו עשרים ואילו מתירים, אבל אם אתה מגיע לבחינה של דברי אלוקים חיים, ודברי אלוקים חיים זה בבינה שהיא אם הבנים, שם יש ביחד ימין ושמאל והמשכה, שם יש ביחד אילו ואילו, אילו עושים ואילו מתירים למטה, אבל שם זה דברי אלוקים חיים, שם זה הכל אחד. והגם שהוא דבקות גמור, כן, במידה הזאת בבינה כשזה נמצא כל כך גבוה זה דבקות גמור, אף על פי כן צמצום הוא, בסדר? תמיד המציאות נשארת שיש פה צמצום כדרך בריאת העולמות, כן? שהצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה שיש צמצום ולא שביטול של האור בתוך עצמו, שנכלל בצמצום, ובצמצום הזה יש קווים, יש ימין ושמאל והמשכה. המידה הזאת שבה יש ימין ושמאל ובכל זאת המשכה, מידה זו נקרא רחום, על שם רמח מצוות עשה, והמשכה שהובב בתוכם שזה נמשך. למה זה רמח? כי בעצם יש פה ימין ושמאל, אבל עיקרו החסד, ולכן זה רמח מצוות עשה, והמשכה שהובב בתוכם, יש על זה גם תראה מהבעל שם טוב, נראה לי בתלמוד יצחק הוא מביא את זה, על העניין הזה של המידה של רחום, ולכן תורה נקראת רחמונה אומר, המידת הרחמים, השם השם, כן, רחום וחנון, המידת הרחמנות הזאת. טוב, חוזר עכשיו רב מנדלה ומבאר לנו... אמרנו שהגמרא אומרת שיש פה יין המשומר, רבי יהושע בן לוי דורש, מה זה עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. אומר לנו רב מנדלה והוא פירוש יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. רגע. שהוא בלי שום טעם ומידה מן המידות האפשרות לשכך את האוזן. אבל טעמו למעלה למעלה למשכיל בשעת הדבקות. אומר, הסוד הזה של יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, זה דבר שאי אפשר להסביר אותו במילים, אי אפשר לדבר אותו, כמו יין שהוא בעצם משומר, הוא כבר מסונן, הוא כבר יין, בסדר? והוא עדיין בענביו, הוא בתוך הענבים שלו. איך יכול להיות? זה דבר שאי אפשר להסביר אותו. אין לו הבנה, אין לו טעם ומידה מהמידות האפשרות לשכך את האוזן, להסביר את הדברים האלה. אבל טעמו, אומר, למעלה, למעלה, למשכיל בשעת הדבקות. אומר, בדבקות, כן, אז האדם יכול להיות ביין המשומר בענביו, ותכף אחר היעדר הדבקות, כשאדם יצא מהדבקות, אי אפשר להכניסו בשום שכל אנושי. להיות משכיל אל דבר. אין דרך לדבר את זה, להסביר את זה, ולדעת בינה, לדעת איך להבין את הדבר הזה, מפני הדבקות הגמור שאין שום מושכל ומשכיל ניכר כלל. כשאדם נמצא במדרגה הזאת של דבקות, אין מושכל ואין משכיל. בסדר, יש לאדם את הדעת ואת היודע ואת הידוע, את מה שהוא יודע ואת מה שהוא... ושכל, משכיל ומושכל, את ההבנה שלו, את השכל שלו שהוא מבין, ומה קורה אחרי שהוא מבין. אבל פה אין את זה, כי אם השכל יודע את עצמו בשביל את מעשה, תוך כדי הוא יודע את הדבר הזה, ואחר היא פרדה, אין זיכרון לראשונים. אחרי שהיא נפרדה, אחרי שהוא נפרד מהדבקות, הוא לא יכול לזכור את זה. כי אין לאדם, כשהוא חי פה בעולם הזה, דרך להבין, להכיל דבקות. זה פשוט הרבה מעבר. מה כן נשאר? כי אם רשימה המניח בטבע כל רוחניות, אחר היא פרדה והסתלגותה. יש תכונה כזאת לרוחניות, כמו שכתוב בזוהר בויחי, באזור ויחי, סימני כחותם על ליבך, החותם הזה, כששמים אותו, אחר כך הוא יורד, אבל הוא השאיר איזשהו רושם, רשימו, כך גם כל התגלות של קדושה, כשהיא מתגלה בעולם, היא משאירה איזשהו רשימו, והרשימו הזה נשאר. והדבר הזה, והיא האמונה שהיא למעלה מן השכל, בלי שום טעם וחוקה, בסדר? זה הדבקות הזאת, אין דרך להבין אותה, היא למעלה מהשכל, אין לה טעם וגם חוקה, אין לה חוקים, כללים, כאש אוכלת ומחלה את הכל, ונהרות לא ישטפוה, כמו אש אוכלת ומחלה את הכל, אבל זה האש הזאת, ונהרות לא ישטפוה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, ואף על גב, דאי הוא לא יחוזה, מזולי חוזה, למרות שהוא לא רואה, מזולי חוזה, המלאך שלו רואה, יש משהו בו שמרגיש את הדבר הזה, והוא נקרא כל התורה כולו על רגל אחד. הדבר הזה, הדוויקוס הזאת, זה כל התורה כולה על רגל אחד, העמדה וקיום עולם ויסוד, וזהו צדיק יסוד דוילום. זה העמוד שמעמיד ומקיים את העולם, הדוויקוס הזאת, זה צדיק יסוד דוילום. אבל הדוויקוס הגומור, כנזכר לאל, עוד פעם, מה זה הכל? הרשימו. פה הוא דיבר בעצם על הרשימו. הרשימו זה האמונה הזאת, הרשימו זה האש האוכלת הזאת. יש בתולדס יעקב יוסף, בשומעתי ממוירי על ויאמינו בה השם ובמוישה עבדוי. יש פה משהו של מזול יחוזה, הלב מרגיש, הוא יודע שזה קיים, ואת ה... על רגל אחד, זה לא משהו יציב, זה לא משהו שאתה יכול להגדיר אותו, להסביר אותו, לבאר אותו, אבל זה צדיק יסוד אוילום, זה יסוד אחד שעליו עומד הכל, כשאדם חווה את זה, הוא יודע את זה. אבל הדבקות הגמור, כנזכר לאל, את הדבקות עצמה, זה נקרא סוד. מפני אותו סוד כמוס ומופלא שאי אפשר לגלותו, מפני שאינו גלוי אלא לעצמו. רק שם זה נמצא, ואין אפשרות גם כשהאדם היה שם, הוא חווה את זה, אבל הוא לא יכול להוציא את זה הלאה, אלא רק את הרשימו שהוא יודע שזה קיים, אבל לא יותר מזה, וזהו עין לא ראתה אלוקים זולתך, שהוא עין, הרי מרמז על 70, שהוא יין, שגם עולה בגימטריה, זה כבר גם כתוב בספרי המקובולים, שהוא יין העולה 70, הנקרא סוד, שזה גם הסודות התורה, כמו שהזכרנו מקודם, המשומר בענביו. הסוד הזה זה משומר בענביו. יש במאה שילוח, בליקוטי הש"ס, בברוכס שם בלמד על אדם את בייס, הוא מביא את הגמרה, הוא אומר לו העניין בזה, כי כשהשם יתברך מראה לנביא את מראה הנבואה, מראה לו מראשית המחשבה עד סוף המעשה בכל העולמות, עד שבזה העולם היורא הם ממש כעניין המראה לנגד עיניו. הוא אומר, אתה רואה בנביאים, כן, דרך משל, כאשר ראה הנביא את הארבע מלכויות בדניאל, והיו נמשלים בנבואתו כנשר, אז הוא היה רואה כוח הנשר בכל העולמות בצורות מופשטות יותר, עד שבעולם העשייה היה רואה ממש דמות נשר לנגד עיניו. וזהו שמה כשמי עין לא יראה עשו, מה הכוונה עין לא ראתה? מה לי אם לא נראה לעין בשר ודם, אם הוא דבר שנתפס בשכל? מה לי אם לא נתראה בעיני בשר? מה זה משנה אם זה, הנבואה הזאת זה עין ראתה או עין לא ראתה? ועל זה כאמר, על זה אומר המאה שילוח, הוא מסבירה הגמרא, זה יין המשומר בענביו. יין רומז על שמחה. והוא, כי הטוב והשמחה אשר יגלה השם יתברך לעתיד, באמת אין בו שום תפיסה. שהוא בהסתר שלא נתגלה עדיין בעולם, כי יין המשומר שהוא נסתר ונחבא בענביו ולא בא עדיין לעולם לידי גילוי, הוא עדיין בענבים שלו. וממילא אין ביכולת ושכל האדם להשיגו, כי זה אינו שייך שכל ותפיסה אנושית בדבר שבא לידי גילוי, אז ביכולת השכל אנושי להשיגו, אבל לא בדבר שהוא בעלם גמור. וזהו, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. היינו לזה שמקווה לשם יתברך, זה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. מי שמחכה לו, יש לו קצת הערה בעומק ליבו. וחכמים אומרים, ככה גמרא ממשיכה שם, זה עדן, עדן מורה על חוכמה, שיגלה הקדוש ברוך הוא לעתיד, שגם בזה, גם בחוכמה שאנחנו חושבים שמבינים, אין ציור ותפיסה, תפיסה וציור בעולם הזה. בסדר? אז הוא אומר, יש למחכה לו איזשהו רשימו מהדבר הזה. אדם שמתגעגע ורוצה את הדבקות, עושה את המצוות, מנסה לבטל את עצמו ולתפוס במצווה ולעשות אפילו מצווה קלה, כן? אבל באיזה אופן שהוא של ביטול לשם יזמורך ולעשות את הדברים לשמם, כי רצון השם להתחבר לדבר השם, ואיך שהוא יכול לעלות ולהגיע ולחוות רגע מסוים של דבקות, שאז יישאר לו רשימו. אבל זה למחק אלוהי, מי שרוצה את זה, מי שרוצה את זה ומשתדל, רוצה, משתוקק להגיע לזה, יהיה לו, אלוקים זו לא זכויה עשה למחק אלו, הוא יראה לו באיזשהו אופן, שישאר לו איזשהו רשימו. עכשיו, הדבר הזה, עוד פעם מאוד יפה, לראות איך שהמאה השילוח הולך דומה לדברים שהתבארו כאן, זה היין המשומר בענביו. הסוד הזה, יין שמשומר בענביו, הוא פלא עצום, הסוד הזה, מפני. עכשיו, הזכרנו מקודם, שאל מנדל השאלה, מה אתה אומר שבעל תשובה יכול להיות יותר מצדיק? הרי הבעל תשובה, נכון, הוא קלקל. יש כוונה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אלוקים ברא את האדם ישר, והם מה ויקישו חשבונות רבים. אבל האדם הזה עשה חשבונות, האדם הזה התקלקל. הוא לא צורת האדם שהקדוש ברוך הוא רצה מראש, שאלוקים עשה את האדם ישר כדי שיהיה ישר. מפני, אומר לנו רב מנדל, שקודם חטא אדם הראשון, ברא אלוקים את האדם ישר, ויאמר אלוקים יהי אור, ואז הוא גילה את האור הגנוז, שהוא להשתמש בו לצדיקים, והאור הזה מגלה איך שהכל הוא אור השם. זה אור שנכון, כמו שהגמרא בחגיגה דפית ב' אומרת, וחזרנו על זה כמה וכמה פעמים, רב צודק והשם ישמואל ועוד מדברים על זה, שהאור הזה הוא האור שמגלה איך שכל עם ישראל טובים, ואיך שבעצם הכל הולך לפי התוכנית שהקדוש ברוך הוא תכנן. אבל האור הזה הוא מסוכן מאוד, שרשעים עלולים להשתמש בו בצורה לא נכונה. אז ראה הקדוש ברוך הוא, כן, שהציד רשעים וימנע מרשעים אורם, עמדו גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אז יש את היין המשומר ואת האור הזה שלעתיד לבוא, ואחר שחטא ונתגשם השכל, בסדר, השכל של האדם שבהתחלה היה שכל שכן יכל לראות אור גבוה יותר, הוא התגשם, הוא נהיה שכל מגושם, נמצא שכל מה שהשכל יכול לתפוס הוא גשמיות. ונגנז האור ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ואנחנו נמצאים היום בחושך נוראי שאנחנו לא מסוגלים לראות את האור האמיתי של העולם. עכשיו, שימו לב אבל, היין הזה קיים, הוא משומר, הוא שמור והוא משומר בענביו. הסיפור הזה, האור הגדול והאמיתי, קיים בעולם. אנחנו לא יכולים לראות אותו, לא יכולים להשיג אותו, ולא יכולים לחיות אותו. אנחנו חיים בעולם מגושם, ושם בתוך העולם המגושם, על ידי תורה ומצוות, אנחנו צריכים להמשיך את הנר מצווה ותורה אור. אבל שימו לב מה אוכל אדם הראשון, והנה עץ שאכל אדם הראשון, החטא של עץ הדעת, שגרם לגניזה של האור. רמזו רבותינו, זיכרונם לברכה, הגמרא בברכות מ' עמוד א', גפן היה. גפן, זה היה גפן, והאור הגנוז הוא יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, שהוא למעלה מן השכל והמידות. ופה מתגלה לנו הסוד של התשובה. הגפן הזאת, שלכאורה התקלקלה, עכשיו יש לי פה שמרים, יש לי פה דברים לא טובים, זה מסריח, זה לא ריח טוב הדבר הזה. אבל כאשר נעשה את התשובה, ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו, שימו לב שגם יושבי בצילו, כן? מתבטל אל הצל של האילן, נותן לאילן להגן עליי בלי שסיכמתי איתו משהו, כן? נותן להיות שם, יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו קיין לבנון. כן, וזה הקדוש ברוך הוא אומר, כן? אני כברוש רענן, אני נמצא לכל מי שרוצה, כמו ברוש צעיר שמתכופף עד אליך, רק תתפוס בי, ואני ארים אותך הכי גבוה שיש. הדבר הזה יגלה, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הגפן היה. בסדר, יש לנו את זה במאה השילוח, ברב צודוק, ובסיינקה, וסד ישורים, וספרי ישבית, זה חוזרים על זה המון, שגם יתגלה לעתיד, שגם בחטא עץ הדעת, הפיסוק של הפסוקים זה עץ הדעת טוב, ורע לא תאכל, ומהרע הוא באמת לא אכל. כל החטא זה רק שהוא משוכנע שהוא חוטא, ועריכות גדולה, אני לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת. אבל האור הגנוז הזה, האור הגנוז, כמו שהשם ישמואל ורב צודק אומרים, הוא האור הגנוז שמגלה שמעולם לא היה חטא בעם ישראל. האור הגנוז הזה, זה היין המשומר בענביו. יין לא בא מקלקול, בתוך הענבים הוא כבר יין. היום בעולם שלנו אנחנו לא יכולים להבין את זה, לא יכולים להכיל את זה. אנחנו חיים במציאות אחרת, בחושך שויבדל האור, אבל באור הגנוז, היין בתוך הענבים הוא כבר יין. מששת ימי בראשית, יין המשומר בענביו, שהוא למעלה מן השכל והמידות. והוא המקום שבעל תשובה צריך לשוב אליו. אדם שתשובה ודאי תשובה מאהבה, שזדונות נעשים לו כזכויות, כי מתברר שהזדונות בעצם לא היו זדונות, הם היו זכויות. הם הביאו אל ההתקרבות הגדולה, שקורוי שנשרחק, כן, רוחוי שנשכרב, כמו שאומרת לך הגמרא שם בברוכס למדלת. אז החידוש הזה קורה על ידי הבעל תשובה, שזה המקום שאליו הבעל תשובה חוזר, אל היין המשמח, אל הגפן ההיא, שהאור הגנוז, היין המשומר בענביו. והוא חוזר לשוב אליו כל מידות שהתורה נדרשת בהם. הוא עושה את זה על ידי הדרך הזאת שהאדם מתחבר למידות שהתורה נדרשת בהם, שזה גם לימוד התורה, וכמו שלמדנו בעור עיניים, זה גם המידות שהאדם דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהאדם עושה כשהוא עושה מצוות עשה, שהם הלא תעשה, שהם שורש המידות שהמצוות נדרשות בהם. זאת אומרת, המצוות נדרשות על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ו-13 המידות האלה הם כנגד המידות של התורה, ולומדים את המצוות, והאדם דבק במידות שהתורה נדרשת בהם, שהם הלא תעשה, שהם שורש המידות, והוא הוציא אותם מגדרם, הוא הרי קלקל, הוא הוציא אותם מגדרם מהגדר שבו הם אמורים להיות אל מקום הקליפה ועולם התומה, ולכן צריך להשיבם חוץ מגדרם והווייתם, להחזיר אותם חזרה. עכשיו, פה חוזר מנדל למה שלמדנו בכיסי צי המאמר הראשון, להחזיר אותם לאיפה שהם היו בתוך הגדר של המידות, הוא לא יכול, שהרי בגדר הווייתם כבר לא יכלו לעמוד, ואיכך יוכל עתה גם עתה. זה שידעת בשכל שצריך לעשות ככה ואסור לעשות ככה, זה הרי לא עזר. אתה רואה שבכל זאת עשית. זה לא מספיק. אני בתור בעל תשובה, אני צריך משהו אחר. אני צריך חיבור אל הלב, אל הליבו בינו ובו הלב מייבין. ומהבנת הלב ומבינת הלב ומהחיבור הפנימי יתוקנו ממילא גם כל המעשים. אומר, אבל בגדר הווייתם, איפה שהם קיימים, כבר לא יכלו לעמוד. איך אחי יוכל לתת גם אתה? אבל בהתקשרו למעלה מהם, בדבקות גמור, אי אהבה, הוא מגיע לגילוי של דבקות, שהיא אהבה שאינה בטלה לעולם. ושוב לא יחטא, כנזכר לאל. וזהו, איך אדומי בעל תשובו? באויסו פרק באויסו מוקם, כמו שראינו במאמר הקודם, שמה זה באויסו פרק באויסו מוקם, הוא חוזר לאותו מקום דרך המשנה שמו, משנה מעשיו, משנה מקומו, הוא מגיע מלמעלה, מאילו לטאטו, מההי למעלה, ואז הוא מתקן את הדברים לבד עומק העניין, והוא כיפשוט אוי. אולי להסביר את זה באמת בצורה קצת יותר קלילה, את הרעיון הזה, עוד פעם, זה רעיונות מאוד מאוד עמוקים, כמו שאתם רואים, אבל בכל זאת, יש להם גם באור מאוד מעשי עבורנו. תארו לעצמכם אדם שהשם ישמור ויציל אכל אוכל לא כשר. עכשיו, אבל האוכל הלא כשר הזה לא היה אוכל פשוט, זה היה אוכל, לא יודע, 5 כוכבי משלן, משהו מטורף לגמרי, אוכל וואו. עכשיו, הבן אדם הזה מספר כל החיים שלו, וואו, תראו, פעם אחת אכלתי את האוכל הזה, איך אכלתי? לא, זה היה בטעות, זה היה בטעות, טוב, זה היה בטעות. אכלתי, תשמע, זה היה עבירה שווה. זה היה טעים, זה היה משהו, כל, עכשיו, מה תגיד? לא, שיוכל אוכל כשר. היום הוא נזהר על כשרות, זה נכון, אבל תמיד נמצא אצלו משהו של האוכל הכשר הוא בסדר, הוא טעים, אבל האוכל ההוא זה היה משהו. העבירה הזאת אצלו היא עסיסית, היא רצינית, היא גדולה מאוד. כל פעם שהוא מתמודד עם לא לאכול לא כשר וכן לאכול כשר, הדבר הזה עדיין נמצא אצלו במקום טוב בנפש. איך הבן אדם מתקן את זה? אם הוא מתקן את זה באותה רמה של המידות, הוא לא מצליח. זה קיים, מקסימום יהיה קיים וגם וגם. בסדר? זה יהיה, הוא אכל במסעדה כשרה יותר טובה וטעימה. תשמע, זה היה טעים, זה היה יותר טעים, אמנם הקשר, אבל זה גם היה טעים. זה עדיין לא מוחק אותו, הוא קיים ובעוצמה. אבל אם האדם פתאום מאמץ הסתכלות אחרת, בסדר? עולה אל הבינה. עוד פעם, אני לא מדבר פה על ממש ברמה שרב מנדל מלמד אותנו, אפילו דרמה יותר פשוטה, פשוט בשביל לסבר את האוזן, כן, שניכנס לדברים יותר. הוא מתחיל פחות לתפוס את הסיפור של אוכל בצורה מהותית, בסדר? הוא נהיה אדם יותר רוחני, אדם יותר איש משפחה, אדם שקשור יותר לעוד דברים, חברים, עניינים אחרים, ואוכל לאט לאט פחות ופחות תופס אצלו מקום. בסדר? הוא לא עסוק כל היום בלדווח על מה הוא אכל ואיפה הוא אכל ואיך היה הטעם. זה, הנושא הזה פחות ופחות מעסיק אותו, נכון? קורה בחיים שיש תקופה שמשהו מאוד, מסוים מאוד מעניין אותנו, ואז אנחנו בוחרים להתעניין בדבר אחר, ולאט לאט הדבר ההוא הולך ותופס פחות מקום. לא שהוא תופס 80% מהחיים ואני נלחם נגד זה, אלא פשוט פחות תופס, כי דברים אחרים מעסיקים אותו יותר, דברים אחרים יותר כיף לי. בסדר? אז הדבר הזה פחות ופחות תופס מקום. ואז, שלב מסוים, האדם יש לו הרבה יותר יראת שמיים, ואוכל הוא פחות משמעותי אצלו. איך הוא מרגיש עכשיו עם האוכל הלא כשר שהוא אכל אז? זה כבר לא חוויה כל כך גדולה, זה שרונק, כן? זה הצטמצם, התכווץ, כמו קרח שנמס, כן? הוא פתאום כנראה קטן ומצומק. ותוך כדי יש גם יראת שמיים, שרגע, זה האוכל לא כשר, זה הטרף. זה עושה לו בחילה פתאום. לא שזה לא היה טעים, זה היה טעים, אבל בסדר, אז טעים, טעים זה סוף העולם, כאילו בשביל זה עושים הכל. זה לא כזה טעים. זה כמו שאוכל מסוים שוואו, איזה סטייק עסיסי והכל הוא אוכל במסעדה, ואז אומרים לו, אתה יודע, המסעדה היא השף שם קוקו לגמרי, כן? הוא בשביל שהסטייק יצא טוב, הוא משרה אותו בשתן 3 ימים, פתאום עושה לו בחילה, הוא בא לו להקיא. רגע, זה היה טעים? כן, כשאכלתי את זה חשבתי שזה טעים בטעות, אבל השם ישמור, אם הייתי יודע, לא הייתי נוגע בזה. שימו לב, כל זמן שהמשמעות של אוכל אצלי היא מאוד מאוד מהותית, האוכל הלא כשר תופס מקום ואני צריך להילחם איתו ולהתנגש איתו, וזה לא לגמרי עובד. ברגע שהאוכל כחוויה, כסיפור חיים, הולך ויורד ומצטמצם, כי יש דברים אחרים שמשמעותיים יותר, מה קורה? פתאום אני יכול להסתכל, כן, אבל זה היה חטא. ואם זה האוכל לא כשר, אז זה יותר גרוע משלושה ימים בשתן. בסדר? זה נורא והיום, ופתאום זה נמאס לי. זה מבחיל אותי, אני לא רוצה לזכור את זה. ואז הנפש מוצא את הדרכים שלה למחוק את זה גם מהזיכרון. בסדר? שימו לב, עוד פעם, זו דוגמה קטנה, אבל כשאתה עולה גבוה יותר, אתה מטפל בדברים מהשורש. יש גם בליקוטי מוהר"ן בתורה חפתת, שהוא מדבר על הסוגיה של תיקון הכללי, בלי קשר לעשרה כפית לחתאילים. הוא מדבר על תיקון הכללי, הוא מדבר שיש לגבי רבי יהושע בן חנניה, שמתווכח מחכמי אתונה, אז הם שואלים אותו, מה פלוני ש... ביקש את ידה של האישה ולא נתנו לו, מה ראה לבקש את ידה של הגדולה ממנה? אז הוא לוקח יתד, כן? מנסה לנעוץ בקיר, זה לא נכנס, נועץ במקום גבוה יותר, דוצו, ושם נכנס. איך הדעול, כן, הוא רואה, שם זה נכנס. אז מסביר רב נחמן בליקוטי מוהר"ן, אומר, מה הנקודה? הוא אומר להם, תראו, אפשר לעבוד על כל וריד וריד, לנקר אותו, לנקות אותו, זה עבודה מאוד מאוד קשה, יש כל השין סמכי גידים, כל אותה עשה שהאדם עבר. אבל אפשר ללכת אל המוח, ומהמוח להמשיך לבנונית, והלבנונית נמשכת בלמד בית חוטין אל הלב, ומהלב היא מתפשטת באיברים, וברגע אחד הכל מתנקה, וזה הסוד של התיקון הכללי. שם תיקון הכללי זה יותר בהקשר של תורה, רב נוס נדבר על זה בליקוטי הלוחס, בציציס, אות א', דיברנו על זה, מסרנו על זה שיעור בעבר בסוגיה של ציצית, שזה הסוד של הציצית, על המדבט חוטין, להמשיך לבנונית, להמשיך את האור הלבן מחדש מהמוח ולתקן את הכל. נראה לי איינשטיין אמר שבעיות לא נפתרות ברובד שבו הם נוצרו, אלא אתה עולה לרובד אחר, גבוה יותר, ומשם אתה יכול לתקן את הדברים. עוד פעם, זה לא ממש השוואה, אבל זה גם הרעיון פה. הבעל תשובה, כשהוא נמצא פה ומנסה לעמוד ברובד בו הוא נפל, זה קשה מאוד. על בלתי אפשרי, איכך יוכל אתה גם אתה. אבל הוא מתקשר למעלה מהם בדבקות גמור, אהבה שאינה בטלה לעולם, שוב לא יחטא. טוב, זה העבודה של בעל תשובה, שהוא עולה מעל העולם. הצדיק הוא יסוד עולם. הצדיק גמור, אבל הצדיק גמור שיסוד עולם. וצורך העולם, בו העולם צריך צדיקים שחיים את העולם הזה ומבינים אותו. בכל מידה ומידה שהוא מודד להשפיע ברכת השם מעולם עד עולם. כל דבר שהוא עושה, כשהוא נמצא עכשיו במידת אהבה, הוא משפיע אהבה לעולם. כשהוא נמצא במידת העירה, הוא משפיע עירה לעולם. כשהוא נמצא בתפארת, הוא משפיע תפארת לעולם. כשהוא טוב לו, ישפע לעולם. בסדר? כשהוא בשמחה ישפע לעולם. והוא משפיע ברכת השם מעולם עד עולם. וכולם ניזונים על ידו. נכון? נגמר בחולין, וכמה מקומות, חולין פי ועמוד א', בעשותו אחת מצוות השם, שהיא עמידה האמורה בתורה, מוכרח הוא להיות בגדר עמידות והנהגות עולמות על ידו. הוא חייב להיות בתפיסה שהוא תופס את העולם כדבר חשוב. צדיק שלא מבין, ככה מספרים את זה על... על רב אורי מיסטרליסק, נראה לי, על צדיק רבי, על השרף, רב אורי מיסטרליסק, מספרים שהחסידים שלו היו עניים מרודים. למה? כי הוא עצמו, היה לו סלידה מכסף, הוא לא רצה לראות כסף, ולכן הוא לא יכל להשפיע ממון לחסידים שלו. אז יש כמה וכמה סיפורים סביב זה. זאת אומרת, אבל בסופו של דבר צדיק, וצדיק אמור, שמשפיע שפע לעולם, צריך להכיר בערך של זה. הדרך שהצדיק פועל זה על ידי להרגיש את הכאב של הבן אדם. צדיק שכל כך מנותק מגשמיות, שבא אליו מישהו ואומר שאין לו ילדים, וזה לא כואב לצדיק הזה, כי גם הוא עצמו אם אין לו ילדים הוא לא מבין מה זה. מה פירוש? הוא כל כך בדבקות שזה לא מדבר אליו. הוא לא יכול להשפיע על הבן אדם הזה ילדים. צדיק שלא מבין מה זה קושי בזיווגים, הוא לא יכול להמשיך זיווגים. צדיק שהוא כל כך מרומם, כל כך מנוסה, שפרנסה לא מדברת אליו, הוא לא יכול להמשיך פרנסה. דווקא הצדיק שחווה את הדברים, וברמה של עולם הזה, דווקא הוא יכול להמשיך. אומר מנדל, לכן הצדיק הגמור צריך להיות קשור עם העולם. הוא צריך להעריך דברים גשמיים, כדי שהוא יוכל להשפיע השפע לעולם. אבל בעלי תשובה, אין להם ברירה. הם צריכים להיות צדיקים מאוד, יותר מהצדיקים. הם צריכים לנתק את עצמם מהעולם, לעלות לקומה למעלה. וזהו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. הם לא יכולים לעמוד שם. מפני שאין להם לעמוד שם. הם יכולים מפעם לפעם, כי אם ברצוב השוב, לעלות לשם ומיד לרדת חזרה. כי בעומדם שם, אם הם רק יעמדו בעולם העליון יותר, תרפנה כנפי שחר. כן, תרפנה כנפיהם, הכנפי שחר יעלמו. זאת אומרת, העולם לא יעמוד, ויחזור העולם לתוהו ובוהו. ובוודאי אינם יכולים לעמוד שם. הם צריכים להכיר בערך שלנו. כמו שאומרים על צדיקים, שביום ההסתלקות שלהם, ביורצייט, בהילולה, הם יורדים לעולם, ואז הם מבינים את הצרות שלנו, כמו שאנחנו מרגישים אותם. ולא כמו שהם בעולמות העליונים, ששם הכל מתוק, שם הכל טוב, כן, רק שהוא לא גלוי עלינו. וביום של ההילולה, אז הם חווים את הדברים בחוויה שלנו, כמו שאנחנו מרגישים, ואז יש להם רחמנות גדולה עלינו. כי מרחמם ינהגם, כן, מנהיג אמיתי, מנהיג רחמן, והם יכולים להמשיך שפע לבני ישראל. בא הרב מנדלה ומסביר לפי זה את המזמור של לדוד השם מורי ואישי, וזה הפירוש בשתי מהלכים. לדוד השם מורי ואישי ממי עירה, השם מעוז חיי ממי אפחון. בחפל לשון ומילות שונות, שימו לב, יש פה השם מורי ואישי, השם מעוז חיי, ממי עירה, ממי אפחד, עירה, פחד, מעוז חיי, מורי ואישי, מה שתי הבחינות האלה. אז מסביר לנו רב מנדלה, זה הבעל תשובה וזה הצדיק. אבל הבנת מילת יראה, הוא אומר דבר ראשון יסוד, יש הבדל בין יראה לפחד. יש פחדכם ומוראכם ייתן השם, נכון? פסוק בפרשת עקב, אומר שם רשי, שפחד זה מפני הקרובים, ויראה זה מפני הרחוקים. יסוד הדברים הוא בספרי, אבל ככה רשי מביא את זה. אומר לנו רב מנדלה, יראה זה כמו הרחוקים, זה דבר שהיא דבר הבנת מילת יראה, היא דבר הממשמש ובא, ואפשרות הסרתו. זאת אומרת, לא בטוח עדיין, הם עדיין רחוקים. אולי הם יבואו לפה, אולי בסוף הם יתחרטו, אולי ילכו למקום אחר. זאת יראה. לכן אם יתיירא, אולי לא יסור. אבל פחדכם זה כבר קרובים. פחדכם, אבל עניין הפחד הוא מפני ידיעתו שבוודאי כן יהיה וכן יקום, לבלתי אפשרות הסרתו. זה כשבן אדם בטוח שהולך להיות, אז הוא פוחד. אז יש יראה ופחד. יראה מרחוק, אולי יהיה, וזה עצמו מיירא אותו, ופחד שזה קרוב, והנה זה קורה, וזה מפחיד אותו. כמאמר, הוא מביא ראיה לזה, ופחדו, פסוק בהושע ג' ה', שם כתוב, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנוכי עושה לה. כן, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, כך מסביר שם הרד"ק, לבני ישראל, הם פחדו ורגזו. שם זה דבר שהקדוש ברוך הוא עושה חסד, כל הטובה והכל השלום אשר הקדוש ברוך הוא עושה לבני ישראל, אין להם אפשרות להסיר את זה, הם גם יודעים שזה לא ייגמר, הם פשוט פוחדים. וזהו פחד השם לחוטאים בו, אם לא היה אפשרות הסליחה בתשובתם. אם לא הייתה לנו אפשרות של סליחה ותשובה, היה לנו פחד גדול. נכון? כי אין לנו איך לטפל בזה. זה גם ודאי, זה לא משהו שספק, אולי כן, אולי לא, בוא נקווה. וזהו פחדו בציון חטאים. החטאים הם פוחדים. למה הם פוחדים? מפני התייאשה, מקיבול תשובתם. כי אין להם סיכוי. החטאים הם אלה שתופסים את עצמם כחסרים כחטאים, אין להם דרך. וזהו שישיב בשס, כן, בשאלה שם בגמרה, שהוא רואה את התלמיד שלו מפחד, אז הוא אומר לו, חטא אחת, כי לא ראוי לפחד. אז הוא אומר לו, כתוב אשרי אדם מפחד תמיד, אתה רואה שפחד הוא דבר ראוי, והוא משנה, והוא עונה לו, כן, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה כתיב. אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, כתיב אשרי אדם, על מאמר אחד לחבר חטאת, מפני פחדותו הוא משנה. והמרשו שם אומר על המקום שהוא בדאי כלמי חש מפורנוס, אומר כשהוא באמת מפחד מהפורנות, אז זה באמת אשרי אדם מפחד תמיד. זאת אומרת, אדם לא אמור לפחד שהתשובה שלו לא תתקבל, אבל על דברי תורה הוא כן צריך לפחד, כי אם הוא לא ילמד הוא לא ידע, ואם יש עכשיו עבירה שהוא חטא והפורנות באה, אז באמת יש לו לפחד, כן? אם הוא לא עושה תשובה, אבל הפחד הזה הוא פחד שמשהו קורה והוא קרוב. וזה הוא אומר, כי אימך סליחה למען תיוורא. אם לא הייתה אפשרות של סליחה אצל הקדוש ברוך הוא, היה לנו פחד ולא יראה. אבל היות ויש לנו סליחה מהקדוש ברוך הוא, אז נכון חטאתי, אבל זה לא ודאי שהחטא הזה יישאר. הרי זה יכול להשתנות על ידי הסליחה שהקדוש ברוך הוא סולח, אז אני יכול לעשות תשובה ולהתכפר לי. ולכן יש יראה בעולם, כי אימך סליחה למען תיוורא. שאם לא היה אפשרות הסליחה, לא היה שום שייכות ליראה אחר שחטא. היה אמור להיות פחד, לא יראה, מה שאין כן על ידי הסליחה, שייכות יראה. עכשיו הוא אומר, מה קורה? והנה כשהצדיק מזדמן במקום איזה יראה גשמית, יש לפעמים שאדם פוגש, צדיק פוגש, יראה, ומשהו בעולם הזה, האפשרית הסרתה. יכול להיות שזה יסתדר, לא חייב להיות שזה באמת, כאילו בלי סיכוי. משתמש במידותיו. הרי זה העבודה הגדולה, כן, המרינאי מדבר על זה המון. העבודה שלנו למשתמש במידותיו ולבורא, לראות מפניו, הוא מתבונן ואומר, רגע, מה אני מפחד? מהנמר הזה? מי ברא את כל הנמרים? מי נותן להם כוח? זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז הוא לוקח את העירה ומעלה אותה מעירה נפולה לעירה עליונה. אחרי ידיעתו שאין שום יראה בעולם בלתו. אבל לפעמים קורה שהצדיק פוגש לא יראה אלא פחד, ובהזדמנו למקום הפחד, שאין שום אפשרות הסרתו וישועה דרך הטבע, כשפוגשים משהו שבטבע אין דרך, no way, אין מה לעשות. מה האדם עושה אז במצב כזה? מתקשר למעלה מן הטבע והמידות, בו יתברך שהוא אדון הטבע והמקיימם. אז הוא מתחבר לאין עוד מלבדו ואינו מפחד. בא רב מנדלה ומראה לנו איך זה כתוב בפסוק, וזהו, השם אורי וישעי. הקדוש ברוך הוא האור והישועה שלי, שהוא מקום ישועה, מקום שיכול להיות ישועה, ולכן ממאירה אני לא מפחד, כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי מהנמר הזה. הוא נמר, הוא יבוא. אבל אם הנמר כבר מגיע בצורה שאין לי איך לברוח, אחר כך השם מעוז חיי, הוא מעוז חיי. מה זה מעוז? לא, מעוז זה מעוז ומגדול, כן? מעוז ומגדול. אומר, אבל המילה מגדול, הרי יש לנו מגדול הפורח באוויר, נכון? יש את הפסוק במשלי, יוד חס, פסוק יוד, מגדל עוז שם השם, מסביר שם בליקוטי תורה, כן, שיש פה את הכוח הזה, שהמגדול זה האות למד, שיש בה חף, ומעל החף יש וו, ולכן זה שם הוויה, מגדל עוז שם הוויה. האות למד היא כתובה, בעצם מרמזת על שם הוויה, וו למעלה וחף למטה, והחף 20, וו 6, 26, כן, מגדל הפורח באוויר, וחי החיים שהיא למד בעלותו על החף הזאת, יש את הוו, והוו הזאת מרמזת על חי החיים, זה הלמד, כמו שרשי בחגיגה מפרש בתדווה ומודבט, שהם היה להם מגדל הפורח באוויר, אז בפירוש הראשון, רשי אומר שזה האות וו שנמצאת למעלה, מעל הלמד. אומר, אמרנו כבר מה זה האות וו, האות וו הזאת הרי מרמזת, ובלמד למעלה וו בהמשכה, שהוא למעלה מן המידות, נמשך אל תוך המידות. ואתה, ברגע שאדם מחזק את עצמו במעוז חיי, במגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב, שהקדוש ברוך הוא הוויה מהווה את כל היצורים ואת כל הנבראים, והכל נמשך מלמעלה, מעל החף, מלמעלה אל העולם, ואתה ממי יפחד? ממילא אין ממה לפחד, שהרי הוא יתברך אדון הטבע והמידות. טוב, וזהו, אומר לנו רב מנדלה, כי תצא למלחמה שיציאת צדיק עושה רושם, ושבכל מידה ומידה שהוא יוצא עליה למלחמה, והצדיק הזה יוצא למלחמה, מלחמת היצר, לחוות את העולם הגשמי ולגלות את האור ואת הקדושה שבו, בכל מידה ומידה, לפעמים באהבה, בעירה, בתפארת, בכל מיני אופנים. ובוודאי, כשהצדיק נמצא ומתמודד עם העולם וחי אותו בצורה נכונה, ושבית השוויון, כל ניצוצות הקודש שנמצאים בתוך העולם, עולים, יתעלה ניצוצות הקדושה על ידו, והתבררו הקדושה שבאותה עמידה כמובן במקום אחר, בפרשת שופטים, בעריכות. אומר, אבל מה? זה הכל איזה צדיק? צדיק שנמצא במלחמת הרשות. אבל אם מדובר באי במלחמת חובה, הרי מרשי הזה הוא התחיל, שהוא מלחמת ארץ ישראל, ארץ ישראל שהוא למעלה מן המידות, ארץ ישראל גבוהה יותר, העם היושב בה נשוא אבון, נשוא, מתנשא מלמעלה, מעל האבונות, נכון? כל הגדר בארץ ישראל, כן? אין לו עבירות, כי הוא נשוא אבון, כי הוא מיד חוזר בתשובה, כמו שהפני יהושע אומר שם, שהוא, ארץ ישראל, היא עיר מקלט, אשר שם כל השבים בתשובה שלמה, כל מי שחוזר בתשובה הוא בארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום התשובה. שם נאמר, מלחמת חובה, מלחמת ארץ ישראל, לא תחיה כל נשמה מן השבעה הממים. מה זה שבעה הממים? מרמזים שהם עמידות. ולא ישאירו בו רושם כלל. הוא נמצא במצב אחר. שם בארץ ישראל הוא לא, במקום בעלי תשובה, הוא לא קשור לכל המידות האלה. כי הרי הבעל תשובה צריך לעלות אל הבינה, ומאילה לתתה לתקן. לא מתתה לאילה. לא דרך העבודה על המידות, אלא מעל המידות, לעלות למעלה למעלה. להיות מהכוח של הדבקות, לגלות את היין המשומר בענביו. ואז כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא דרך כל מצווה שהוא עושה, דבק על האור הגנוז, דבק על היין המשומר בענביו לרגע, ומשאיר פה רשימו בעולם, וחי לעולם. ואכל וחי לעולם, הוא דבק באילון הדחיה, יש לו את החיות הנצחית והאמיתית של היין המשומר בענביו, של האור הגנוז שמגלה שמעולם לא היה פוחת, ותמיד תמיד הוא היה רק דבוק בקדוש ברוך הוא, וחי לעולם, אמן. זה המאמר, כמו שכותב לנו פה רב מנדלה ומלמד אותנו דברים עמוקים מאוד, יסודיים מאוד, אבל נוגעים למעשה. להידבק ברוחניות, להסתכל על העולם בצורה יותר רוחנית. ומי שצדיק אמור, אני לא יודע, אבל מה שנוגע אלינו, בעלי תשובה, להתחבר אל הדברים מהשורש שלהם, ואז לתת לה גשמיות להצטמצם, להינמס, בסדר? שיתפסו פחות ופחות מקום, ומתוך זה לנסות להידבק בקדוש ברוך הוא במעשה כלשהו שנעשה בשביל להכין כיסא אליו יתברך, ואז לעלות ולעלות, שנזכה בעזרת השם להגיע לדבקות האמיתית, וחי לעולם אמן.